הרב אמנון בזק, שמעתם עליו ודאי, מרבני הר ציון, סופד לשכנו, שהלך היום לעולמו בגיל 83. וכך אומר הרב בזק, בירושלים נפטר היום האיש הגיבור ביותר שהכרתי בחיי. בחרתי לדבר עליו כי אנחנו לקראת חנוכה, חג הגבורה, בין השאר. אז הוא אומר, בירושלים נפטר היום האיש הגיבור ביותר שהכרתי בחיי. דוקטור רחמים מלמד כהן. לפני 26 שנים חלה רחמים במחלה הנוראה ALS. מה זה ALS? ניוון שרירים מוחלט. בתוך זמן קצר הוא היה משותק בכל חלקי גופו למעט עבר אחד העיניים. אולם בשעה שגופו בגד בו כליל, רוחו התעלתה לעוצמות נפש שאין כדוגמתם. רחמים החליט באופן חד משמעי לדבוק בחיים ולתת להם משמעות בכל יום מחדש. בעזרת מחשב מיוחד, רחמים המשיך לתקשר עם סביבתו. יש מחשב שאתה יכול להניע את העכבר עם העיניים. והוא עבד עם זה. ולרגע לא הפסיק ליצור. בכל שנה רחמים הוציא ספר שאותו כתב בעזרת עיניו. ובכל שנה גילה כישרונות חדשים. בעזרת תוכנה מיוחדת הוא למד לצייר בגרפיקה ממוחשבת. הוא הוציא ספרי ציור, ספרי שירה, ספרי עיון וספרי קריאה, ספרי קודש וספרי חול כמעיין המתגבר שאין לו סוף. עכשיו, בחרתי לדבר על הדמות הזאת, כי באמת בעיניי זה מופת. אני מקווה שאחרי שנדבר עליו, אתם תסתקרנו מספיק לקרוא כמה מהספרים שלו. באמת דברים מדהימים, תובנות מדהימות. וצריך להבין, זה אדם שכל גופו משותק, הוא כותב עם העיניים, מתי שהודיעו לו על המחלה, אמרו לו תקשיב, תוחלת החיים מהמחלה הזאת זה בין 3 שנים ל-5 שנים. זה מה שיש לך. הוא חי 26 שנה עם המחלה עד גיל 83. אבל לא רק חי, תגידו שרד, לא. הוא הוציא ספרים, הוא למד לצייר עם תוכנה של פוטושופ, הוא למד לצייר והוא עשה תערוכה של ציורים. אגב, מאוד מאוד יפים, מוזמנים לראות, מאוד 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 יפים. הוא כתב ספרים מרתקים, מרתקים. הוא היה, עכשיו, הדבר שקשה להבין אותו, אלא בהשגחה אלוקית, מה הוא עסק לפני שזה קרה לו? הוא היה המפקח הראשי בארץ על חינוך מיוחד. עכשיו, זה דבר מדהים, כי האיש לא היה לו שום בעיה רפואית עד אז. היה בריא, הכל, ופתאום בגיל 57, הוא התחיל להרגיש חולשה קצת, הוא נפל כמה פעמים, הוא החזיק את הכוס של הקידוש וזה נשפך לו פתאום, ואז התחילו בדיקות, 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 עד שבסופם הודיעו לו שיש לו את המחלה הזאת. אבל הוא אמר, כל מה שעשיתי בימי חיי הכין אותי לזה. אני עסקתי, 20 שנה הוא היה מפקח הראשי על החינוך המיוחד. על חינוך של בין השאר של ילדים ונערים עם בעיות קשות. בין השאר גם בעיות מוטוריות. כלומר חינוך מיוחד זה על כל הרצף. זה מפיגור ודיסלקציה ואוטיזם. עד גם בעיות של ניוון שרירים, סיפי ועוד, כן, והוא היה אחראי על זה. הוא אומר, אני כל הזמן האמנתי בילדים האלה, בנערים האלה, וכל הזמן חשבתי איך למרות הקשיים הם יכולים לחיות וליצור ולפתח, והנה כאילו מאדם בריא, פתאום אני המיוחד, שפתאום נמצא על כיסא גלגלים והמצב יידרדר די מהר ופתאום אני רק יכול עם העיניים. ואמרו לו, אבל איך אתה חי? הוא אמר, מה הכוונה? משל המשקפיים. הוא מאוד יצירתי. הוא אומר, משל המשקפיים. הוא אומר, יש אנשים בלי משקפיים בקושי רואים. לובשים משקפיים רואים, בסדר. אז אני גם לא יכול לנשום, אז יש לי מכונת הנשמה. אני גם לא יכול לאכול, אז יש לי מכונת הזנה. אני גם לא יכול לזוז, אז יש לי כיסא גלגלים. מה זה זה כמו שתגידו, אדם עם משקפיים, איך אתה חי? מה כבר יש משקפיים? אז אני רואה הכל בסדר. מה משנה זה משקפיים? אז הוא אומר, אני בסדר, לא יכול לנשום לבד, יש לי מכונת הנשמה. לא יכול לאכול לבד, יש לי מכונת הזנה. לא יכול ללכת לבד, יש לי כיסא גלגלים. כאילו מה... לא יכול לדבר, יש לי מחשב שאני כותב עם העיניים, ויש תוכנה שנקראת קולן, והיא משמיעה את מה שכתבת, ואני יכול לדבר. כאילו, וכך הוא לקח את זה, כאילו, הכל בסדר, כאילו מה? בסדר, אני נזקק למכשירים כדי לחיות, כדי לדבר, כדי לאכול. נכון. כמו שאדם נזקק למשקפיים כדי לראות, כלומר, זה, ככה הוא לקח את זה, ולכן, הוא המשיך ליצור כל הזמן. והדבר המדהים, שכל שנה, שככה הכנתי את השיעור הזה, אז קראתי המון דברים עליו. וזה מדהים, כל שנה, אתם מבינים, זה דמות כזאת, שכל שנה מראיינים אותו באיזה עיתון או משהו, כן? מה? עד לפני חודשיים. אתה לפני חודשיים. עד לפני חודשיים. כל שנה מראיינים אותו. כולל, בראש שנה האחרון, כן? כל שנה מראיינים אותו, כי זה דמות פילית. וכל שנה הוא אומר, בשיא הכנות, לא שהוא שמור אותו, כותב, השנה הייתה השנה הפוריה והטובה ביותר בחיי. ככה, כל שנה. ואז אחת היונות שאלו אותו, אבל אתה אומר את זה כל שנה. אבל הוא אומר, ברור, כי אנחנו מתפתחים. הנה השנה, כבר נולדו לי כמה וכמה נינים. ונו, וזה שנה שעברה, לא נולדו כל כך הרבה נינים. והשנה כתבתי עוד ספר חדש, שאני חושב שהוא מתעלה על קודמיו. ככה, ובאמת ככה הוא חי, זאת אומרת, זה לא, הוא לא אמר את זה. הוא ככה הוא חי כל שנה. שאלו אותו, אתה לא מרגיש... שאולי הקשר שלך עם אנשים נפגע? הוא אומר, אתם כל כך טועים. הקשר שלי עם אנשים התחזק הרבה יותר. למה? הוא אומר, הנכדים שלי והילדים שלי משוחחים איתי הרבה יותר מאשר עם כל סבא אחר. למה? כי הם צריכים לבוא להשגיח עליי. אז הם יושבים איתי לילה שלם, הם עושים תורנות. אז אני יושב עם הנכד לילה שלם, ואני לא כל כך קשה לי לישון, אומר לישון זה הכי סיוט, אדם מתהפך בשינה, אני לא זז. והוא היה הולך לישון מאוחר, כי הוא לא, היה לו קשה. אז הוא אומר, ואנחנו משוחחים, ומספרים לי דברים שהם לא מספרים להורים שלהם בכלל. ואנחנו משוחחים, ואני כותב להם דברים. ובכלל הוא אומר, אני בטוח שאני, אחרי 26 שנה כאלה, הוא אמר את זה גם אחרי 10 שנים כאלה, אני רואה היטב מה עיקר ומה תפל. אני כבר מזהה את זה יותר טוב מרוב אנשים, לא מכל אנשים. כי אני במצב שלי שם לב למה עיקר ומה תפל, מה חשוב ומה לא חשוב. ואני אומר לכם שהכי חשוב זה הקשרים עם אנשים, ויש לי קשרים מופלאים. אנשים מכל העולם התכתבו איתו. הוא היה מקבל 20-30 מיילים ביום מאנשים, עם שאלות, עם דברים, שאלות חינוכיות, כי הוא היה מומחה בחינוך. אנשים, כאילו, והוא ענה, אחד הספר, הוא כתב כ-15 ספרים בזמן המחלה. חלקם רק עם העיניים. ספרים שעוסקים בפרשת שבוע, ספר שנקרא עקר את תלמידיך, שהוא מסביר איך צריך ואיך אפשר להכיר את התלמידים היטב היטב, ושזה הבסיס לכל החינוך. בקיצור, דברים מופלאים. אני אמשיך טיפה בהספד של הרב בזק. הוא המשיך להגיע בקביעות לבית הכנסת, והמשיך לדבר עם כולם בעיניו בלבד, שהביאו כל כך הרבה, עד כדי כך שלא היה בכלל עוד צורך במילים. כך הוא נותר בצלילות דעת מלאה עד שהשיב היום את נשמתו לבורא. עוד לפני שחלה היה רחמים איש חינוך למופת. בעל כל הדין וגישה חינוכית מלאה בסבלנות ואהבה לכל. כשכנים במשך עשרות שנים אהבנו תמיד לשוחח איתו. גם כילדים הוא תמיד התייחס אלינו ברצינות ובנעימות. אולם גם מי שהכיר אותו קודם לא היה יכול שלא להשתאות אל מול תעצומות הנפש שרחמים גילה משעה שחלה, כדמותם של גיבורים ואנשי מעלה. כלומר, אז זה דמות מופלא. אני ברשותכם רוצה להראות לכם סרטון קצר של 4 דקות, כי, ואז נמשיך לדבר עליו, כי אני חושב שאולי שאחרי שתראו אולי זה יהיה יותר ברור. יש עליו הרבה סרטונים, חלקם ארוכים ואני לא רציתי את זה, כאילו של ממש רעיונות שעשו איתו וזה, אבל זה סרטון שהוא אחרי זה קצר. רואים?
בשנת 1993 הוציאו האחים ג'ון ותומאס נול את הגרסה השלישית של תוכנת הגרפיקה המפורסמת פוטושופ. באותה שנה ממש, במרחק של אלפי קילומטרים מעמק הסיליקון, התבשר דוקטור רחמים מלמד כהן
שהוא חולה
במחלת ה-ALS, מחלת ניוון שרירים סופנית, אשר אורך החיים הממוצע של החולים בה הוא בין 2 ל-5 שנים. רחמים, איש חינוך, איש רוח ופילוסופיה, לא הסכים לקבל את גזר הדין, ומאז, משך 15 שנה, הוא עסוק כל כולו ביצירה. 10 ספרים הוא כתב, בתחומי חינוך, אמונה ושירה. 8 מספריו נכתבו בימי מחלתו. 4 האחרונים, בתקופה בה הוא משותק כמעט לגמרי, כאשר כל שהוא מסוגל להניע, הוא את גלגל העין. נשמע עבודה בעיניים? ממש לא. ואולי, אולי דווקא כן. קסדת טייס קרב בעין הטייס מכוונת טיל שנורה הייתה הבסיס לתוכנה בשם אייטק, אשר בעזרת מצלמה ושני חיישנים הופכת את גלגל העין לאחבר המחשב. תזוזת האישון היא תזוזת הסמן, קריצה היא הקלקה, וכן הלאה. ומכאן הכל כבר בידיו, סליחה, בעיניו של רחמים. וכך, בעזרת תוכנה שיעודה הוא ירי טילים מונחים, יורה רחמים צרורות של מילים, מאמרים, סיפורים ואף שירים. בדרך זו כתב רחמים את ספריו האחרונים, והכל בהינד אף-אף. אולם במקום בו נגמרות להן המילים, מתחיל עולם שכולו צבע, צורה ודמיון. המפגש של רחמים עם הפוטושופ היה מוכרח להיות בעל תוצאות ייחודיות ומפתיעות. החיבור בין המקוריות, היצירתיות והרוחניות של רחמים עם מערכת הכלים והאפשרויות הבלתי נגמרות של הפוטושופ הולידו את התערוכה הייחודית הזו בה אתם צופים. במשך 50 שנה בלבד, יום ולילה, יצר רחמים 33 ציורים בעלי מרקם ייחודי, והכל בתנועת העין לבדה. מתוך הערכה לברכת הראייה בניחן, הקדיש רחמים את כל ציוריו לנושא העין בתנך, ובחר בפסוקים בהם מופיעה המילה עין, פסוקים אשר בעיניו של רחמים הם בעלי משמעות. לכל פסוק, ציור. בכל ציור תופיע לה העין בדרכה המיוחדת. השלב הראשון בפוטושופ הוא שכבת הבסיס. כאן אנו רואים את יצירת הגזע ושורשיו. הבחירה הנכונה בפקדים, במברשות ובטקסטורה מביאה את הגזע למצבו המיוחד. ביצירת העלים יש לקרוץ לצבע הנכון, ליצור את המבנה הרצוי של העלה ואז לשכפלו בעדינות וברוך על פני כל העץ. גם את השמיים, את העשב, את הסביבה יש לקשור לעץ עצמו. האדם אינו חי לבדו, הוא פועל מתוך סביבה המעניקה לו משלה, והוא מחזיר לה בעליו, בפירותיו, בצילו וביופיו. זו דרכו המיוחדת של רחמים, ובלי עין רעה, ימשיך הלאה ליצירתו הבאה.
טוב, אני מקווה שהבנתם קצת. באמת זה מופלא, כי אחד הדברים שהדיגו אותו מאוד מתי שהוא חלה, זה באמת אולי מה שאפשר להגיד מדיג הרבה אנשים שנהיים חולים, זה איך יגיבו המשפחה, והאם הוא לא ייפול לנטל על המשפחה. זה מאוד מאוד הדיג אותו. אז באמת החבר שלו, הרב יגאל שפרן, שעוסק הרבה באתיקה של רפואה, אז הוא דיבר איתו על זה, והוא אמר לו, תקשיב, הוא היה אז לא צעיר, הוא היה בן 57. מה?
הרב יגאל או רחמים?
לא, רחמים היה בן 57 שהוא חלה. אני מזכיר שהוא... הסרטון הזה, הוא אומרים שכמה זמן הוא חולה, 15 שנה, הוא מת אחרי 26 שנה שהוא היה חולה. זה עוד הרבה שנים אחר כך, כן? אז הוא שאל את הרב יגאל שפרן, והרב יגאל שפרן אמר לו, תקשיב, אתה נתת לילדים שלך כל החיים, הם ישמחו לתת לך. והוא אמר אחרי שנים שבאמת ככה הוא הרגיש, וכך הוא מרגיש, שהם שמחים לתת, ושלהפך, הנתינה הזאת מקשרת אותם אליו יותר, מאשר כל סבא אחר, כמו שהזכרנו. אבל באמת זה... חלק מהדברים, הוא כתב גם, חלק מהדברים שהוא כתב זה כללים להתמודדות לחולים, נראה לי שהוא יכול לתת כללים, וחוץ מזה הוא כתב, וזה דבר, הוא כתב כללים לרופאים ואחיות. הוא כותב ככה, כן? כן, יש לו קטע שנקרא פנייה לאחות, שבו הוא מבקש מהאחות האנונימית לא להסתפק רק בקריאת הגיליון הרפואי שלו. הוא כותב שפעם אחת יצא לו לקרוא את הגיליון הרפואי שלו, והוא נתקף באלם. הוא מצא שם, וזה כבר המילים שלו, תיאור מפורט של כל הפגמים והפגעים שלי, כל הליקויים והחסרונות שלי. רצתי אל הראי וראיתי שם מישהו אחר לגמרי. אדם מחייך, נראה בריא, קורץ לעצמו ומאושר. אחות יקרה, אני רוצה שתכירי אותי גם לא לפי מה שכתוב בתעודות ובמסמכים הרפואיים. אחרי זה הוא מסיים ואומר, אל תעמדי כל הזמן מולי, תקחי כיסא ותדברי איתי בגובה העיניים. הביטי סביבותייך מגובה 1.30 מטר, כי זה הגובה שהוא הגיע כאשר הוא שוכב על הכיסא, ותראי את העולם כמו שאני רואה אותו. די מעניין, לא? כלומר, כן, או שהוא כתב ככה, גופי שתוק, רתוק, אך הגודלי ינוע. זה היה עוד בשלב שהגודל, זה היה איבר שעדיין נע. נשימתי באה ושווה דרך מכונת הנשמה. למה? למה אלי שנתת בי נשמה? אולי אלי, אולי שלחתני לעודד את הבריאות? כי אפילו חרב חדה מונחת על הצוואר, כדאי לחיות. כן, ככה הוא כתב הרבה מאוד שירים גם. הוא גם סיפר שהוא תמיד היה עושה הסכמים עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר שהוא חלה מיין, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לחיות עד שהבן האחרון שלי מתחתן. וחי, שזה קרה, הוא עשה הסכם נוסף עם הקדוש ברוך הוא לבן הזה, זה היה תאומים הילדים האחרונים שלו, שהוא רוצה גם שהבת התאומה גם כן תתחתן. זה גם קרה. ואז הוא אמר, טוב, אני רוצה לראות את כל הנכדים שלי. כלומר שכל הילדים שלי יגמרו להוליד את הילדים שלהם, אני רוצה לראות את כל הנכדים. ככה, וכל פעם הוא עשה הסכם עם הקדוש ברוך הוא, שהוא השתדל בכל יכולתו לקיים מצוות וכל פעם הוא אמר, ואני הבטחתי לקדוש ברוך הוא שאני אקיים עבדו את השם בשמחה. ולא סתם יעבוד את השם, אלא אני כל הזמן אשמח. וכל הזמן אראה את הטוב. וככה הוא חי. אחד הסוגיות שהוא כתב עליהם הרבה מאמרים, אפילו בשנים האחרונות, זה סוגיית המתת החסד. הוא היה מתנגד גדול למתת החסד. והוא, יש ויכוח מוקלט שלו, שהוא דרך המכונה כותב, שאחד אומר לו, במצבך אתה אמור לא לרצות לחיות. אבל הוא אומר, אבל אני רוצה לחיות, ואני שמח בחיים. ולמה להמית אותי? כאילו זה... כאילו אומר, אני מוגדר חולה סופני. אני מוגדר חולה סופני. מתי ש... הוא הפסיק לנשום, זה היה... זה חלק במחלה, שבשלב מסוים אדם לא יכול לנשום. ואז הוא צריך מכונת הנשמה. אז שזה קרה, אשתו הזמינה אמבולנס, שהיא ראתה שהוא כבר מתקשה לנשום, מת, הוא הפסיק לנשום, והאמבולנס בדיוק הגיע והחיו אותו, ושהגיעו לבית חולים, אחד הרופאים שאל אותה, למה הזמן לאמבולנס? כאילו, תזבי אותו, כאילו, די, הוא לא... והוא אחרי זה כתב על זה דברים חריפים, מאוד, כאילו, ואמר, מה זה, כאילו... אבל הוא היה גם מאוד מאוד כנה, הוא אמר באמת בהתחלה כל פעם שזה יידרדר וידרדר 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 גם לי עלו מחשבות כאלה, אבל כשאני רואה את זה עכשיו אני אומר איזה שטות זו, הייתי מפסיד את השנים הכי שמחות שלי, כל שנה אצלו הייתה השנה הכי שמחה שהייתה עד עכשיו. כן, והוא ממש, זה דבר מדהים, הוא ממש כתב על זה מכל מיני צדדים. הוא הסביר למה אנשים בכלל רוצים למות אם הם חולים. הוא אומר הרבה פעמים זה שדר של החברה, או שאנשים מתקשים לקבל שינויים במצב. אדם היה בריא, פתאום הוא לא בריא, קשה לו לקבל שינויים במצב, הוא ממש ניתח את זה. ו... עכשיו לא רק זה שהוא הקפיד ללכת לבית הכנסת, לכתוב ספרים, לעשות ארוחות, לכתוב שירים וגם להלחין שירים, יצא דיסק מהשירים שלו. חוץ מזה, מה? דוד, לרשום דוד. אבל, וחוץ מזה, כי היה לו, התנגן לו בראש. הוא לא יכל זה, אבל חוץ מזה, הוא גם היה נותן הרצאות בכל הארץ. והיה נוסע ונותן הרצאות. איך? כי הוא היה כותב מראש, ואז עם הקולן משמיע את זה, ואז היה שאלות, ואז היה, זה היה איתי, שלב השאלות, אבל הוא היה עונה, כותב, ואז זה הקולן משמיע את זה. ובאמת, מההרצאות האלה, אנשים יצאו באמת עם הבנות מאוד מאוד גדולות, בין השאר אחד ההרצאות שהוא מספר שהוא מאוד זוכר, שאחרי אחת ההרצאות ניגשה עליו מישהי, אמרה, האמת היא שאני תכננתי כבר להתאבד. אבל אחרי ששמעתי אותך, הבנתי שמצבי טוב מאוד. כלומר, זה, באמת אני אומר, הוא היה מופת במשך 26 שנים, הוא היה מופת לכל מי שהכירו אותו, ורבים הכירו אותו. רבים באו אליו ורבים התייעצו איתו, והספרים שלו שיצאו, וכמו ש... כן, והוא אומר, ככל שהמצב הגופני שלי יידרדר יותר, הרגשתי יותר את הצמיחה הרוחנית. הרגשתי שאני מתעלה למדרגות שלא הייתי בהן, למרות שכל החיים הוא היה מחנך ומורה ומפקח, אבל הוא אומר, זה היה באמת רמות אחרות. רמות אחרות. וחוץ מזה, הוא אומר, אני חש שמוטלת עליי משימה להעניק לאנשים אחרים עידוד וכוח. זה שראינו שהוא גם כתב את זה קצת בשיר. לעודד אנשים. היהדות מלמדת אותנו שאנחנו חיים כאן כדי לעשות תיקון. אז הוא אומר, התיקון האישי שלי, אני משתדל לקיים מצוות ככל יכולתי, להשפיע טובות על אנשים ולקרב אנשים לאמונה. זה התיקון שלי. והרבה פעמים, כן, בזכות הדבר הזה, באמת הוא קידם הרבה אנשים, ויותר מזה, הרבה רופאים כתוצאה מהשיחות איתו חזרו בהם מהמחשבה של המתת חסד זה טוב. כי הוא הראה להם איך, הנה, אדם כזה אפשר להגיד, אל תחיה אותו. כן, הסיפור עם שהוא כבר הפסיק לנשום, ולא. אל תחיה אותו, זה אגב היה אחרי 5 שנים. הוא חי אחרי זה 21 שנים. אחרי 5 שנים זה, הוא הפסיק לנשום. לבד, והיה צריך כל הזמן מכונת הנשמה. אבל הוא המשיך לחיות אחרי זה 21 שנים. כלומר, והוא אמר עוד משהו, לפני כן לא האמנתי שיש לי כל כך הרבה כוח פנימי. למדתי שבכל בן אדם יש ניצוצות שהוא יכול להפוך לאש בוערת. כלומר, זה התובנות שלו מההתמודדות הזאת. וכן, עכשיו חוץ מכל זה, הוא גם ניהל ישיבה קטנה. ממש ניהל ישיבה. שהוא קובע את תוכנית הלימודים, בוחן את המועמדים לישיבה, משלם לעובדים ועוקב אחרי כל אחד מהתלמידים, איך ההתקדמות שלהם. ישיבה קטנה בירושלים. למה? כי הוא אומר, אני מחנך ואני רוצה להמשיך לחנך. אז מה אם אני ככה? אני עדיין יכול לחנך. ובאמת, עשרות תלמידים עברו אצלו גם אחרי. שאלו אותו, איזה יתרונות יש במצב שלו. אז הוא אומר, קודם כל, אני לא מבזבז זמן על אוכל. זה נכנס דרך הזונדה. לא מבזבז דקה על זה. יש לי הרבה יותר זמן לכתוב, לחשוב, ליצור. אני לא מבזבז זמן, בכלל לא מבזבז זמן על עניינים חומריים, כי הכל, אני לא יכול לעשות כלום בכל מקרה. עושים לי הכל, לא כי אני שמח שעושים, אבל כי אין ברירה. אז אני יכול לנצל את כל הזמן שלי, 100% מהזמן שלי, למחשבות, לרעיונות, ולעשות טוב לאנשים, ולעזור. וזה, באה מישהי לרעיין אותו, היא כותבת מאוד יפה, היא אומרת, שני דברים מרשימים אותי במיוחד בדוקטור מלמד כהן. ראשית, על אף שהוא תלוי לגמרי בעזרתם של אחרים, הוא שייך לנותנים. הוא מבקש מאשתו להביא לנו שתייה, הוא מבקש מהאזור שלו לתת לי חומר שנכתב עליו שיסייע לי בכתיבת הכתבה, מקליט עבורי עותק של גיבורים בעל כורחם, סרט שעוסק בו, שהוקרן בטלוויזיה, הוא מבקש מאשתו להניח את ספריו על השולחן ונותן לי לבחור אחד מהם כמתנה. כלומר, הוא לא מפסיק לתת. אז תגיד מה, אין כדבר, כל גיל אדם יכול לתת, כל מצב אדם יכול לתת. אז נכון, הוא מבקש, אבל הוא מבקש כדי לתת. זה דבר אחד שהתרשמה. דבר שני, הוא מתעניין מאוד בזולת. כאילו אפשר להגיד אדם כזה יחשוב כל הזמן על מצבו, כן, או ישקע במחשבות פנימיות על עצמו ועל חייו, אפילו אם יכתוב וייצור. אבל הוא כל הזמן מתעניין. שהוא מספר לי שהוא ואשתו נשלחו לבריטניה ולהודו כשליחים מטעם ממשלת ישראל, אני מספרת לו שגם אני הייתי בהודו, ואז הוא מתחיל להתעניין. מה עשיתי וחיה לי ו... כלומר, כל הזמן הוא מתעניין באחרים. זה הדבר שהיא שמה לב כל הזמן. והוא אומר, נכון, אני נתמך באחרים, אז הוא אומר דבר מעניין, שאני חושב שזה תובנה שצריך להתבונן בה הרבה. בעולם מעודדים את ערך העצמאות. ביהדות, הוא אומר, מעללים את ערך ההדדיות. לא את ערך העצמאות. הדינמיקה ההדדית של כך ותן שופך את החיים לרועים באמת. כך הגדיר הרב שלמה וולבה את מטרת החיים, החיים נועדו לאהבה. מטרת החיים היא ליצור קשר של אהבה עם השם ועם אנשים אחרים, זה המינים שלו. וממילא, במקום להתייחס לתלות הנוכחות שלו באנשים אחרים, כעניין שיש בו בושה, מתייחס דוקטור מלמד כהן לטיפול שלהם בו, כמו לטיפול שלו בהם, כהמשך לקשרי האהבה שטיפח בחייו. הוא אומר, זה עדיין יחסים. אז הם נותנים לי, אבל הם גם מקבלים. אני משתדל לתת להם אהבה, ותובנות, ומחשבות, ורעיונות, כל מה שאני יכול לתת. אני משתדל גם לתת. אז אני אומר, זה הדמות, מקווה שקצת לקחנו ממנו. אני באמת ממליץ, יש לו ספרים יפים וטובים, ושאתה קצת אחרי שאתה מכיר את הדמות ואתה קורא את זה מתוך הפרספקטיבה של מאיפה הוא כתב את זה ובאיזה מצב, אני חושב שזה מקבל עוד יותר משמעות. שנזכה, אני אומר, שיהיה לנו את אותה חדוות יצירה ורצון לחיות ודגש על הדברים העיקריים המשמעותיים כמו שהיה לו. כמו שהיה לו, זאת השם.